טוב, אז הפעם הדפים יגיעו עוד מעט, זה לא כמו שבוע שם, הם יגיעו, הם בדרך. הפעם יש לנו... אז עוד מעט יגיעו הדפים. אנחנו לומדים היום, רוצים ללמוד היום על החלומות של יוסף. החלומות של יוסף, ובעיקר להתעסק בחלום השני של יוסף, החלום של השמש והירח. יוסף מתחיל לעלות בפרשיות וישב, זה מתחילה התורה לתאר את הגלגולים שעברו על יוסף, עד שאנחנו יודעים שיוסף בסופו של דבר עלה לגדולה, למלך על כל מצרים, ועל פי וישה כל דבר, וכל האירוע, כל תהליכי הגדילה של יוסף, לא שלי, תודה רבה, כל תהליכי הגדילה של יוסף, עברו בתהליך של חלומות, נכון? תהליך של חלומות, של שלושה צמדים של חלום, נכון? שלושה צמדים של חלום, יש בתחילת פרשת וישב, החלומות שיוסף עצמו חולם, עוד מעט קצת נתעמק בהם, חלומות האלומות, ואחרי זה הכוכבים, אחר כך יש לנו צמד חלומות של שר המשקים ושר האופים, כן, שהם בעצם השלב הבא של להוציא את יוסף מתוך הבור, והצמד השלישי של החלומות, זה כמובן החלומות של פרו עצמו. פרו עצמו שממנו יוסף כבר הופך להיות השליט על כל מצרים. אז הסדר החלומות מתחיל פה בתחילת פרשת וישב. יוסף הוא איש של חלומות, איש שחולם. כן, החלום זה איזשהו אחיזה בעתיד, כן, כמו לתקוע יתד במציאות עתידית, שהיתד הזאת היא מושכת את כל המציאות אליה. כן, אנחנו קוראים לתקועים איזה יתד במציאות עתידית גבוהה עליונה, ואז היתד הזאת היא הקביעת המדרגה הזאת היא מושכת את כל המציאות של עכשיו למציאות יותר גבוהה, מציאות יותר עליונה. זה התפקיד שהחלומות מעבירים את מעבירים את התהליכים ככה לתהליכים גבוהים יותר. אז יוסף חולם שתי חלומות, נכון? חלום האלומות וחלום הכוכבים. מה זה החלומות האלה? אז התורה מספרת שבחלום הראשון, כן, בחלום הראשון, יוסף ראה אותם מעלמים אלומים, כלומר אלומות זה תבואה שאוספים אותה לעומרים, אוספים אותה ביחד, כן, לאיזשהו קיבוץ ביחד של תבואה, הוא והאחים שלו, כן, אני אקרא לכם קצת את הפסוקים, עוד מעט הגיעו הדפים, מתי אני אקרא קצת את הפסוקים, בתחילת הפרשה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה ירוא את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולכלו דברו לשלום. ויחלו עם יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנאו אותו. אז בהתחלה הם שונאים אותו, רואים מצד העדפה שיש ליעקב אליו. עכשיו גם החלום מוסיף עוד שנאה. כן? החלום הראשון מוסיף עוד שנאה. מה החלום הראשון? ויאמר עליהם, הנה הדפים הגיעו, שימונה החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. כן, יש פה שלושה חלקים של והנה בתוך החלום הזה. א', הם מעלמים אלומים בתוך השדה, אוספים את העומרים, את התבואה. דבר שני, האלומה שלו קמה וגם ניצבה. יש פה שני פועלים, נכון? היא גם קמה וגם ניצבה. קמה, קודם כל היא נזקפת. ניצבה זה נשארת עומדת סקופה, נשארת עומדת ככה, נשארת בצורה ניצבת, כן? לא רק שהיא קמה ולא בדיוק מתגרה, אלא עומדת כן, עומדת צורה יותר קבועה, יותר בקבע. עומדת צורה יותר קבועה, לא רק זקפה את עצמה, אלא גם עומד בצורה קבועה. ויש לזה משמעות שהיא קמה וניצבה. אתם יודעים, כאילו קמה זה רק איזו התרומות רגעית. ניצבה זה מצב יותר מתמשך של עמידה. והשלב השלישי, מה זה?
מצב סתם, כי הוא לא עושה כלום. ניצב זה סתם
דבר. ניצב זה נקראים מלאכים, נקראים ניצבים. ניצב פלישתים, הם נקראים מלאכים בזה. נקראים מלאכים, זה ביטוי של מעמד קבוע, דווקא מעמד גבוה קבוע אבל. ואז השלב השלישי, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. כן, מה זה תסובנה אלומותיכם? מה זה? יכולה מסתובבות. יש מסבירים תסובנה מלשון סובין, כן? כי האלומה, כאילו, החיטה מוציאה סובין, מוציאה כאילו את ה... האלומות שלכם יהיו לא טובות, כאילו, מוציאות את הפסולת, ואז הן מבינות שאצלי יש את התבועה האיכותית, סובין זה כאילו הצד בתבועה הלא טוב. האלומות שלכם יפול להיות סובין, והתבועה שלי, האלומה שלי נשארה, האלומה ככה יקרה, האלומה טובה. דרך הדרך קצת, אבל זה אותו עיקרון בעיקרון, תסובנה, אלומותיכם, משתחוות אליי. זה החלום הראשון, בסדר. מה פתרון החלום? באופן פשוט, פתרון החלום, האחים השתחוו ליוסף, זה מה שכתוב פה. ואמרו לו איך, והמלוך תמלוך עליהם, שולטים שלו בנו, כלומר, ההשתחוויה היא מבטאת את, את הממשלה, את השלטון של יוסף עליהם. אתה תמלוך עלינו, אתה תמשול בנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למלוך זה, למלוך זה בכוח. הפוך, סליחה. למלוך זה בכוח, למלוך זה כשיש הסכמה מהממלכה, ולמשול זה בכוח. בסדר, זה ההבדל לשני, ככה אבן עזר מסביר. אם תלוך עלינו בהסכמתנו, וגם לא הסכמתו, מה, תצליח למשול עלינו בכוח, בעל כורחנו. ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו, כן? על חלום, אז החלום הזה מוסיף שנאה. בסדר? זה חלום ראשון, חלום שני. חלום שני, שמש וירח 11 כוכבים, והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגר בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ועמך, ואחיך להשתוות לך ארצה, ויקנו בו אחיו וישבת. ואביו שמר את הדבר. אז אנחנו רוצים לשאול ולנסות להבין, למה צריך פה שתי חלומות? למה צריך את החלום השני גם? למה לא מספיק החלום הראשון? החלום הראשון מבטא את זה, שיוסף יהיה המלך של האחים. יכול להיות גם שמבטא החלום השני. מה הוסיף החלום השני על החלום הראשון? מה? שתיים, למה שלוש? שתיים. אלומות וכוכבים. והראשון את שוירך. הכוונה על החלום הזה. הפרשים מסבירים שהכוונה על החלום הזה. זה לא, כן. יש אורח חיים על זה. הם עושים שזה היה על החלום הזה. יש אולי שיסבירו שלוש חלומות, אבל הרבה מפרשים זה שתי חלומות. נלך עם שתי חלומות, בסדר? נלך שזה אותו חלום, הכוונה פה, בסדר? אז חלום האלומות, חלום הכוכבים והשמש והירח. אז א', מה מוסיף החלום השני? מה בעצם החלום השני מחדש לנו? מה? או, אז יכול להיות החזה, יכול להיות זה, בואו נראה, יכול להיות זה. ודבר נוסף, יכול להיות, ודבר נוסף גם, מה המשמעות? או, יש פה משהו, אתה אומר, אז החלום שלי מוסיף שמש וירח, נדבר על זה, נדבר על זה באמת, וגם אנחנו רוצים להבין, ומה זה באמת השמש והירח בחלום השני? מה הם מסמלים? 11 כוכבים זה מאוד זועק. 11 כוכבים מאוד, מה זה? איזה מלאכים? איזה מלאכים? יכול להיות, אבל איזה מלאכים? יכול להיות מה שאתה אומר. בסדר, נשומע, אבל קודם כל, 11 כוכבים זה לכאורה מה זה? 11 השבטים. 11 כוכביה, אבל מה זה השמש והירח, נכון? מה זה, מה הם באים לבטא? או, אז יעקב מפרש לנו. אז מה יעקב אומר? יעקב מפרש לנו את החלום. אבוא נבוא עניף עמך ואחיך ישתחוות לך ארצה. כלומר, איך יעקב מפרש? שמש והירח זו ואשתו ורחל. זה השמש והירח. יעקב הוא השמש ורחל היא הירח. אז יעקב מפרש את הזה. ואומר, מה יכול להיות שנשתחווה לך ארצה? אבל בכל זאת, אביו שמר את הדבר. אז יש פה כמה וכמה דברים. בואו נראה. א', אמרנו, צריך יותר להבין מה מחדש החלום השני על החלום הראשון. הערה הראשונה, נעמיק בדבר הזה. דבר שני, מה עם השמש והירח? אז אנחנו אומרים פה משמעות שזה יעקב ורחל, אבל זה לא, יש עוד דברים שכדאי לומר בזה. אוקיי, היהודה הוא באחד עשר כוכבים. אבל גם אם, ואם זה יעקב, אם זה יעקב, אז יש פה תמה גדולה. למה שיעקב ישתחווה ליוסף? מה? למה איזה? משתחווים למלך, כן, אבל במה זכותו של יוסף גדולה על יעקב? כלומר, צריך... מה זה? נגיד, במה הוא זכה, אבל יוסף שיעקב ישתחווה לה? האם זה קרה? האם זה קרה באמת? כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה, אבל יש שם שני פירושים, וישתחו ישראל, האם ישתחווה לשכינה או ליוסף, הנה חינם, יכול להיות שזה באמת, לפי אחד הדרכים, יעקב ישתחווה ליוסף, במה זה חי יוסף? כאילו יש פה איזה צד שיוסף מעל יעקב, זה שיעקב ישתחווה ליוסף, אז יוסף מעל יעקב, באיזושהי בחינה. למה? מה החיוך? בדיחה, כן. ספר בקול שישמעו.
למה לא 12?
למה מה?
איפה דינה?
איפה דינה?
חמותו אפילו
בחלום לא תשתחווה לך. מי, יוסף? אין דעה כזאת, לא מכיר. עם יוסף, ברור, בבת שלה. כן, עם הבת שלה, נכון, עם בת של דינה, אתה צודק, ודאי, כן, נוסעת. לחמותו אפילו בחלום הוא לא ישתחווה, טוב, שדר. אוקיי. לא הכרתי, את הבדיחה לא הכרתי, את זה שהתחתן עם הבת של דינה, כן. יפה, אז אנחנו רוצים להבין באמת את הדברים האלה. בואו נתחיל לבאר. תראו, החלום השני באופן פשוט, קודם כל הוא מוסיף פה דבר חשוב, את השמש והירח, ולפי הפשט זה יעקב, ורחל כנראה ככה יעקב, עצמו לפחות אומר, עוד מעט נראה עד כמה זה, מה עוד אפשר לומר על זה, שיש אולי הסברים קצת אחרים, אבל מה הוא מוסיף בעצם החלום השני? שימו לב שאחרי החלום הראשון, מה הייתה תגובת האחים? והוסיפו עוד צנות או עוד צינה. ואחרי החלום השני, מה תגובת האחים? לא. ויקנאו בו אחד, ואביו שמע את הדבר, קנאה, החלום השני מביא קנאה. מה ההבדל? למה החלום הראשון הביא שנאה, והחלום השני מביא כבר קנאה? או, קנאה זה במשהו שאתה מקנה במשהו שיש לחבר שלך, כלומר שאתה כבר, הם הבינו שזה כבר הולך להיות נכון. ולכן הם מקנים. החלום הראשון זה רק מורה את שם שנאה, או שם את שם כאילו כעס עליו, על יוסף. כי, אבל החלום השני זה כבר משהו, למה זה ככה? כי על החלום הראשון, האחים בעצם אומרים, יש לנו כלל כזה שאנחנו יודעים, כן, על מה אדם חולם, תעשו ניסוי אצלכם, כל אחד יכול לעשות ניסוי אצלו בחיים האישיים הרבה פעמים, אבל לא תמיד, הרבה פעמים אנחנו חולמים על דברים שעברו עלינו במהלך היום, עברו עלינו, חשבנו עליהם, התעסקנו איתם, כן, סביר להניח שאני גדולי שתעסקנו איתם יותר, חלמנו עליהם בלילה יותר, סביר להניח דברים, או שחשבנו על זה לפני השינה, דברים שחשבנו לפני השינה, הם, איך כתוב שם, כתוב בדניאל הזה, נכון? סליקין על משכבו, כן, הרהוריו עולים על משכבו, הרהורים עולים על המשכב שלך, כן, יש איזה משפט כזה בארמית שם בספר דניאל, על משכבי סליקין, כן, יש ביטוי כזה בפסוקים, אז החלומות זה בעצם על מה שחשבת ביום, אומרים האחים, ברור שיוסף מספר לנו חלומה, מי שהוא חלם את זה, למה הוא חלם את זה? למה הוא חלם שאנחנו משתחווים לו? כי זה מה שהוא חושב כל הזמן, ככה הם רואים את יוסף, רואים את יוסף בתור אח שמנסה בעצם לתפוס עליהם עמדה, לתפוס עליהם סמכות, לתפוס עליהם שלטון, כן? רוצה שהם בעצם יהיו, היה פה איזה מאבק איתנים בין יוסף לבין האחים, כן? שמי בעצם המוביל, מי יוביל את משפחת יעקב? יוסף רואה את עצמו בתור המוביל, בתור המוביל, בתור המנהיג, בגלל זה הוא גם חולם חלומות כאלה, אומרים האחים, בסדר, אז אין לנו, לכן הם מוסיפים עוד לסנוע אותו, על חלומותיו ועל דבריו, כן? על החלומות שהוא חולם, עוד לספר לנו את החלומות האלה להכיס אותנו יותר. על חלומותיו ועל דבריו, שכותב דבריו זה הכוונה להוצאה דיבה, אבל בסדר, יש בזה כמה פירושים. על כל פנים, זה החלום הראשון. אבל לכן הם מוסיפים עליו שנאה. אבל בחלום השני מצטרפים לאחד עשר הכוכבים כבר השמש והירח. השמש והירח מסתרפים לאחד עשר הכוכבים, נכון? השמש והירח, זה כבר יעקב אבינו לכאורה, ככה יעקב פרוט פותר את החלום. יעקב פרוט אומר את זה ככה. אומרים האחים, אם זה יעקב, אז זה כבר לא סביר שיוסף מערר במהלך היום שלו שיעקב ישתחווה לו. שהוא גם יוביל את יעקב, לא ישתחווה, לא רק ישתחווה בתנועה פיזית, אלא שהוא יהיה המנהיג של יעקב. זה לא סביר. זה לא סביר שזה. ואם הוא חלם את זה, זה כבר הודעה אלוקית. יש כבר פה איזושהי הודעה אלוקית, כבר באמת שיש בחלום הזה דברים אמיתיים. אתם מבינים? זה כבר לא רק המחשבות של היום שעולות למשכבים שלך בלילה, עולות לחלומות שלך בלילה. אלא זה משהו אמיתי שמודיעים כאן, כי לא סביר שיעקב יכניס את יוסף יכניס את יעקב לתוך החלומות שלו, כן, אומר אור החיים הקדוש מסביר את הדבר הזה, וזה, לכן זה משתנה משנאה לקנאה, אתם מבינים? משנאה לקנאה, אומר אור החיים הקדוש, ויקנאו בו אחיו, אומר בחלום זה הסירו הספק שהיה להם בחלום ראשון, שבא החלום לסיבת מחשבותיו, זה מה שחשוב בחלום הראשון, סיבת מחשבותיו ביום, עלו לו החלומות האלה בלילה, כי ודאי שלא חשב, ולא עלה על דעתו להסתרר על אביו, ואין זה אלא הודעת דבר מהשמיים, ולזה נכנסה בהם קנאה, הפכו משנאה לקנאה, איזה עומק פשוט בתוך, בתוך המהלך של החלומות, איך זה מתהפך משנאה לקנאה, כי מה שהשתנה כאילו בחלום השני, ההשתחוויה כבר של יעקב, אז זה ודאי שזה מוסיף לנו החלום השני את הדבר הזה. כן, אבל באמת אנחנו רוצים קצת לעיין פה קצת יותר. כי יעקב קורא, אומר שאני זה השמש. אני ואימך, נבוא להשתחוות לך. והרי למה יעקב אמר את זה? רשי מסביר, יעקב אמר את זה ככה, כדי להרגיע את האחים. כן, להרגיע את האחים שלא... להסיר את הקנאה שלהם, למה? כי הוא אומר, הרי לא יכול להיות שאני ואימך נשתחווה. למה לא יכול להיות שאני ואימך נשתחווה? אמא כבר נפטרה, נכון? אמא כבר נפטרה. אז אם לא יכול להיות זה, אז ממילא כל החלום הזה דבר בטל. כל החלום הזה בטל, כי זה לא יכול להיות, אז הכל לא יכול להיות. לכן הוא רצה להרגיע את האחים. לא יודע, אפשר לדון על זה, לא ניכנס לזה עכשיו. יש לנו הרבה מה להגיד, אז לא יודע אם זה הפשט. אני לא חושב שזה הפשט האמת, אבל בסדר. מה שראינו דווקא נראה מאוד פשט, מה שהוא הסבור החיים הקדוש. טוב, בכל אופן, אז יעקב רצה להסיר את הקינה מהם. אמר, זה חלום בטל, כאילו. אבל באמת התורה מעידה, ואביו שאמר את הדבר. יעקב אומר, יש פה משהו, כן, יש פה משהו בדבר הזה, כי גם אם זה בטל, הירח, גם אם הוא בטל, ואנחנו נראה באמת אולי כן דבר בטל, אז הגמרא לומדת מכאן משהו עקרוני, הגמרא מסכת ברכות לומדת מכאן, שאין חלום בלי דברים בטלים. אין חלום בלי דברים בטלים. ככה הגמרא מסכת ברכות לומדת מכאן. הנה, מזה שהירח לא ישתחווה. רחל כאילו לא תשתחווה. אין חלום בלי דברים בטלים. אז אומנם, מה זה? יכול להיות, כן. יכול להיות זה לא יעקב ולא רחל, ואנחנו נדבר אולי מה זה נכון, אתה צודק. ננסה להסביר, לכן ננסה להסביר באמת אולי משהו אחר על הירח כאן, שזה לא דווקא רחל. אבל הגמרא ככה לומד מכאן. לכן יעקב כאילו באמת יודע, אביו שאמר את הדבר, גם אם זה בטל, יכול להיות שזה בטל, יכול להיות שלא, אבל גם אם זה בטל, זה לא אומר ששאר החלום לא נכון. כי מאוד יכול להיות ששאר החלום כן נכון, ואין חלום בלי דברים בטלים. בסדר? יכול להיות ששאר החלום כן נכון. רק הנתון הזה בחלום הוא דבר בטל. אז אגב, דנים על זה הרבה, יש על זה קצת דיונים, כי אומרים, איך יכול להיות שחלום מדברים בטלים? אתה רואה שחלומות שר המשקים ושר האופים, בחלומות האלה, יוסף הקפיד על כל פרט. על כל פרט הוא הקפיד, על כל פרט הוא שם במקום, כל פרט הוא ביאר לאן הוא בדיוק שייך, כן? וגם אצל יעקב, אצל חלומות פרעה, סליחה, מתאימים כל פרט שם, שם זה לא היה דברים בטלים. אז יש על זה דיונים, מתי יש דברים בטלים, מתי אין דברים בטלים, בסדר, יש על זה קצת הסברים באחרונים, לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל על כל פנים, יעקב אבינו אומר, גם יהיה פה דבר בטל, עדיין החלום עצמו בהחלט יכול להתקיים ברובו, עם פרט אחד בטל, עם פרט אחד בטל. זה על הדבר הזה של אם הירח זה בעצם רחל. עכשיו, אמרנו בחלומות האלה, מה בעצם מתרחש? קודם כל, האחים בשלב הראשון משולים כאילו לאלומות וזה. למה? מה החלום הזה בעצם מצייר לנו? הוא מצייר את מה שעתיד לקרות, איך יוסף יניג את האחים, איך יוסף ימלוך על האחים, איך הוא ימשול, דרך מה זה יבוא? זה יבוא דרך מסלול של תבועה, נכון? דרך מסלול של קשור למזון, קשור למזון, קשור לסבא ורעב, כן? קשור לדברים האלה של סבא ורעב של תבועה, זה מה שמבטא החיטה, מבטא את האלומות האלה בחלום הזה, כן? שהאלומות שלכם בעצם הם, אמרנו, לא יחזיקו מעמד, אם ניקח את המילה גם של הדרש שאמרנו קודם, תסובן, הפכו לסובין, זה כאילו בעצם האלומות של האחים כאילו הרכיבו, כן, או לא הספיקו, לא הספיק להם המזון שלהם, לכן הם צריכים לבוא למזון, לאלומה הבריאה, לערמה של יוסף, שיוסף הערמה שלו מייצג את התבועה הגדולה שהייתה לו במצרים, צריכים לבוא לשם כדי להתפרנס, כי האלומות שלהם לא מספיקות, הם תסובן, הפכו לסובין, או הרכיבו, או לא הספיקו, דברים כאלה, צריכים לבוא, ובעקבות כך הם משתחווים ליוסף. בעקבות מסלול של רעב וסבא, לכן החלום הזה מאוד מתאר את תהליך העלייה של יוסף לגדולה, חלום האלומות, יפה. ואז אחרי זה חלום 11 כוכבים, אמרנו, נותן פה, והשמש והירח, הוא נותן פה את המבט הזה, שבעצם גם יעקב כאילו השתחווה ליוסף. מה זה אומר שיעקב השתחווה ליוסף? מה זה בא לומר? ולמה הירח לא? ולמה הירח לא, ומי זה בדיוק הירח. טוב, אז גם אם אמרנו שיעקב הוא בעצם השמש, והסביר לנו החיים הקדוש, אין חלום בלי דברים בטלים, הסביר לנו החיים הקדוש, שבזה הם הבינו שיוסף לא מערר סתם, על יעקב שיבוא להשתחוות לו, אבל כאן, בחלום הזה, יעקב נקרא שמש. למה יעקב נקרא שמש? ולמה דווקא כאן הוא נקרא שמש? נכון? מדוע כאן זה? כאן הוא נקרא שמש, למה? מה המשמעות לכך שיעקב נקרא שמש? בסדר? אז אומרים חזר, אומר המדרש, דבר כזה. כן? רבי פנחס בשם רבי חנין לציפורן אמר, שמע קולן של מלאכי השרת אומרים, בא השמש, בא השמש. נכון? כי אשר יעקב יצא לחרן, ויצא קודם ישב היה לחרנה, ויפגע במקום והיה לנשן, כי בא השמש. כי בא השמש, אומר המדרש, הוא שמע מלאכים אומרים, בא השמש. מי זה בא השמש? את השימשה, את השימשה. בא השמש. המלאכים הוא בא השמש. הגיע השמש אלינו סוף סוף. מי זה השמש הזה? כן? מי זה השמש הזה? זה יעקב. לכן בשעה שאמר יוסף, והנה השמש והירח, אמר יעקב, מי גילה לו ששמי שמש? יעקב ידע ששמו שמש, אמר, אבל מי גילה ליוסף ששמי שמש? רואים ממש כאן שיוסף החלום שלו מזהה את הבחינה הזו של יעקב שנקראת שמש. והבחינה הזו של יעקב תשתחווה ליוסף, עדיין צריכים להבין את זה. טוב, צריכים להתקדם קצת כדי להסביר פה את זה, לא, שלא ניתקע, אפשר להסביר פה את הדברים בסוף, כן? אז מי גילה לו רע זה ששמי שמש? ששם שמעתי בשם המלאכים ששמי שמש. כן, כך אומר המדרש. ומדרש נוסף שככה מתאר לנו גם את ה... שהשמש והירח משתחווים לו, זה פירושים קצת נוספים, שהמדרש אומר זה יהושע, שהוא בעצם מצאצא של יוסף, שהשמש והירח השתחוו לו, נכון? שעצר את השמש והירח בשמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, נכון? אומר המדרש, זה כאילו הפירוש של, של החלום הזה. כן, בואו נקרא קצת מתחילת המדרש, והחלום עוד חלום אחר, בשעה שאמר יוסף, והנה השמש והירח, ואמר יעקב, מי גילה לו ששמי שמש? אמר רבי יצחק מאיר שואל, לשמש עבדה בישה, לאו זמינת יתך בכספה. כן, כאילו, יהושע אמר לשמש, עבדה בישה, עבד כאילו רע, את עבד שלי, לאו זמינת יתך בכספה דאבא. כן, לא ראה, כך לא, אבא שלי קנה אותך כבר, כן, לא כך ראה אבא אותך בחלום, והנה השמש והירח, אפה אדום מלפניי, ככה יהושע עמית השמש, כאילו, יוסף ראה שהשמש הרי שתחווים לו, אז גם תעמדי בפניי. אז זה כאילו פירוש אחד לשמש והירח, וכל מקרה גם כאן רואים שיעקב נקרא שמש. אנחנו שוב חוזרים ושואלים, מדוע יעקב נקרא שמש, ולמה זה מופיע דווקא, למה ההגדרה של שמש מופיעה דווקא כאן, בחלום הזה של יוסף. טוב, אז בואו נתקדם, כן. או, ואת השני מלאכים, והירח מייתה את עצמה. נכון, נכון, זה כזה. בסדר, בואו נתקדם.
רואים שהשמש היא מלך.
השמש היא מלך. כן, 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 כן. אוקיי, יפה, בואו נתקדם קצת. לפני שנמשיך הלאה, רק על דרך הפשט, יש עוד פירוש מעניין על החלום השני, מה הוא הוסיף. כי הסברנו, הוא הוסיף את ההתחווה של יעקב, מאלה שהאחים הבינו שיש פה דבר אמת. יש עוד פירוש יפה שאומר שזה גם הוסיף את זה, שבעצם, אם תשימו לב בחלומות של יוסף, שהוא פותר אותם, תמיד האובייקטים שהוא רואה בחלומות, מה הם מסמים לו? זמנים, נכון? שלושה גפנים, עוד שלושה שריגים, הוא אומר שנשאר, עוד שלושה ימים יוציא אותך הפרעה מהזה, נכון? שלושה סלים, עוד שלושה ימים, נכון? או אצל בחלומות של פרעה, שבע פרות, מה זה? שבע שנים, שבע שיבולים, שבע שנים. אז גם פה, 11 כוכבים ושמש וירח. אז כמה האובייקטים האלה ביחד? כמה זה ביחד? 13. כאילו עוד 13. כלומר, מתי השתחוו לך יוסף? תמתין יוסף. כאילו, תמתין לזה, השתחוו לך עוד 13 שנה. כן? כאילו 13 שנה. זה פתרון, כאילו זה מה שזה מוסיף, 13 שנה. שהשתחוו ליוסף, כי באמת, כן, הוא היה פה בגיל, הרי באיזה גיל הוא היה כאן? בגיל 17. ומתי הוא יצא לגדלות? בגיל 30. כך אומר צרור המור, הסבר יפה אומר כאן. והנה הראה השם יתברך ליוסף, בחלום זה שני דברים, האחד קיום אשר בחלום הראשון, והשני הזמן ומספר השנים שישלם לו האדנות והממשלה. ופתרון החלום הוא כי בחלום הראשון הראו לו הממשלה, ועל איזו סיבה הוא בחלום הזה הראו לו הזמן שהוא נמשך מהשמש והירח. כן, על כן אמר, והנה השמש והירח בפרטם, ואחד עשר כוכבים בכללם, הוא בא להודיע שיהיה תשלום הממשלה והפתרון אחר י' ג' שנים, כמספר שני המאורות, ויהודה וכוכבים, זה גם מתחלק אגב, זה כאילו 11 ועוד 2, עוד 2 שנים שהוסיפו לו על שר המשקים ושר הרופאים. סליחה, על מה שהוא ביקש משר המשקים שם. אז זה עוד רווח, כאילו, בחלום השני על הראשון. טוב, ועכשיו נגיע רק לדברים העיקריים יותר, מה מהות השמש כאן, ולמה הירח לא משתחוות, למי רומז השמש, ואיך יוסף, סליחה, איך יוסף זוכר שיעקב בכלל משתחווה לו. ולמה גם יעקב נקרא שמש, אמרנו. השמש, דבר ראשון, השמש היא מסמלת את כוחו של מי? את כוחו של מי? השמש מסמלת. אתם יודעים? את כוחו של מי? בעולם, בכוחות הכלל עולמיים, הקוסמופוליטיים שקיימים אצלנו, את כוחו של עשיו. בסדר? כוחו של עשיו, מלכות אדום, המלכות הרביעית, היא בעצם משולה לשמש. היא משולה לשמש, נכון? קודם כל, עשיו איך הוא נקרא אדום, נכון? והשמש היא אדומה, בסדר? אבל כוח המלכות הרביעית הוא כוח השמש. ככה רואים בגמרא, במסכת מגילה, וככה מסביר המהר"ל. כן, את הדבר הזה, אז בואו נראה קצת את הדברים בפנים במהר"ל, כן, הוא מביא פה, רק נסביר, כי השמש זה כוח פועל במאורות, נכון? הלבנה היא כוח, מה היא כוח מקבל? אין לה כוח, אין לו אור עצמי, אין לו כוח לפעולת פעולה משלו, הוא מאוד פסיבי, הוא רק מקבל את האור. לעומת זאת, השמש היא הפועלת במציאות, כן? היא גם מחממת את העולם, היא גם מאירה את העולם, כן? בלי השמש העולם היה לא מסוגל להתקיים, גם מצד האנרגיה שהיא נותנת, החום והאור שהיא נותנת. והיא גם מרפא, גם נותנת ריפוי, כן? נושא הרבה דברים, נכון? וגם בדיוק המיקום שלה כלפי כדור הארץ. המהר"ל מגדיר את השמש כמלך עולם הטבע. היא כאילו שולטת על העולם הזה, על העולם הטבעי. היא באמת מנהלת את עולם הטבע, היא משפיעה על עולם הטבע, על העולם הזה. ממלך כיוון שהיא שולטת על העולם הזה, משפיעה על העולם הזה, היא מבטאת את הכוח של מי ששולט בעולם הזה. מי שולט בעולם הזה? הכוח של עשיו. הכוח של עשיו זה הכוח שכאילו מנהיג את העולם הזה. הכוח שמנהל את העולם הזה. כן, הכוח שיודע לסדר את העולם הזה בצורה הכי טובה, הכי דומיננטית, הכי איכותית שלו. כן, הכוח של עשיו. לכן הגמרא במגילה אומרת, כן, תראו פה נצח ישראל פרק י' ז', בפרק עמד המגילה אמר רבי יצחק, מה היא תכתיב אל תיתן השם מהוויה רשע? זממו אל תפק, ירום וסלע. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. זממו אל תפק, זו גרממיה של אדום. גרממיה של אדום, זה כאילו בעצם מלכות גרמניה שנמצאת באדום, כנראה זה הכוונה של זה, שלמלא אין יוצאים מחריבים כל העולם. כן, המשפט הזה נכתב בגמרא, והוא התברר כאמיתי אחרי כמעט 1500 שנה. כן, גרמניה שמלא אין יוצאים, אילו הם יוצאים, כן, אם הם יוצאים מהכוח הזה של תמון בכוח אדום, הגרממיה של אדום, הגרמניה של אדום, הכוח המיוחד הזה, אם הם יוצאים, אלמלא זה אילו כן, אלמלא יהיו זה אילו, אילו הם יוצאים, מחריבים כל העולם, מחריבים כל העולם כולו. טוב, באמת מצאנו את זה, פגשנו את הדבר הזה לצערנו. בכל אופן, ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה כתירה תגיקה בגרממי של אדום, כאן זה דרשה של חכמי איזשהו משל לבטא את הכוח של מלכות עשיו, של מלכות אדום, המלכות הרביעית, כי המלכות הרביעית שמתנגדת לעם ישראל, מארבעת המלכויות, מלכות אדום ומלכות הרביעית. אז 300 כתירה תגיקה, 300 קושרי כתרים יש בגרמניה של אדום, ושסה מרזבנה, ו-365 נסיכים איקה בקרח של אדום, ובכל יום נפקי ענה לאפי ענה, ומי תלחד מיני ומטרד אלוק ממלכה. כל הם הולכים ונלחמים אחד בשני, והורגים אחד את השני, עד שמעמידים את המלך ביניהם. אז יש פה איזה משהו חזק, מה רוצה לומר לנו? לא בדיוק מה שקורה שם באופן טכני, רוצה לומר שיש פה איזה שומה שקשור ל-300, וקשור ל-שסה. 365. 365, זה אנחנו יודעים, ימות החמה, ימות החמה. לכן בעצם ימות החמה, המסלול של מהלך החמה, הוא מבטא את הכוח של המלכות הרביעית, הכוח של מלכות אדום, את הכוח של עשיו, הוא מבטא את הכוח של עשיו. אומר המהר"ל, ביארו בזה כוח מלכות רביעית, ותוקף של המלכות, ודע, כי על פי דעת רבותינו זל בעלי האמת, כוח החיה הרביעית מקבל מן כוח חמה מהאור הגדול. החיה הרביעית מקבל מן כוח השמש, מכוח החמה. והוא מונה מספר שלא אל החמה, שסה. ויעקב נקרא קטן, נכון? והוא מונה מספר שלו, יעקב זה גם עקב, קטן, מונה מספר שלו למאור הקטן. אנחנו מונים כאילו לפי חודשים, ומפני זה נקרא אדום. אדום זה משון אדום, השמש היא אדומה, והוא במדרש תבשילו אדום, שנאמר, על יתן הנה מן האדום הזה, ארצו אדומה, שנאמר ארצה סיר שדה אדום, גיבוריו אדומים, שנאמר גיבוריו מאדום, לבושיהן אדום, שנאמר שחל מתולעים, מטולה זה בגד, בגד בצבע ארגמן אדום, הוא פורע מנו אדום שנאמר דודי צח ואדום, בלבוש אדום שנאמר מדוע אדום לדבושך, עד כאן. ובהרו בזה כי שם אדום ראוי אל עשיו, ולקח כל אשר שייך אליו נקרא בשם אדום, וכל זה מפני כי מקבל כוחו מן החמה, אשר היא אדומה, קודית הבאה בת ראה אישים שסומקתאי, בשביל כך נקראת השמש חרסה, בטרם תבוא החרסה, כן? כי החרס הוא אדום, כמו שנקרא המאור הקטן לבנה על שם הלבנות, כך נקראת השמש חרסה על שם האדמיות, ספק בדבר זה. כן? אגב, מי נקרא, מי נקרא בתמנת חרס? יהושע, צאצא של יוסף גם כן. טוב, באמת, תקדם קצת מאוחר, תמנת חרס הוא נקרא, כן? אבל תמיד לאן זה הולך. כלומר, מה הכוח של עשיו? השמש. למה השמש? כי השמש היא פועלת. השמש היא מנהיגה את עולם הטבע. השמש היא מובילה את המציאות. עשיו כאילו הוא שולט על העולם הזה. הוא שולט. השמש זה ביטוי, מי ששולט על העולם הזה, משול לשמש. מי ששולט את הכוח, את העוצמות, את השלטון, את המלכות, לשלוט על העולם הזה, כן? הוא נקרא שמש. אז אומר יוסף, השמש והירח משתחווים לי. כלומר, הכוח של עשיו בעצם, שמשול השמש, הוא משתחווה ליוסף. הוא משתחווה ליוסף. כן? כל השם, הוא משתחווה ליוסף. זה מה שאנחנו רואים פה בעצם. אבל הירח, וגם יוסף גם מוסיף את הירח. יוסף מוסיף את הירח. אבל איפה הירח? עוד מעט נבין איפה הירח. אז יוסף בעצם אומר, הכוח של עשיו משתחווה לי. זאת אומרת, יוסף שם את עצמו, כן? בחלום הזה. החלום הזה מלמד את יוסף, מלמד אותנו. הוא אומר, אתה יוסף מסוגל להתגבר על כוחו של השמש. כאילו, על כוחו של השמש, של המלכות הרביעית, של מתנגדים לישראל, שהם רואים את עצמם כשולטים על עולם הזה. כן? אתה יש לך את היכולת לגבור עליהם. וגם יעקב נקרא שמש. למה הוא נקרא שמש? כי גם לו יש את היכולת לשלוט על הכוח של עשיו. מאיפה זה מגיע היכולת לשלוט על הכוח של עשיו? מהכוח של השמש. כן? כלומר, וכאן נבין את הנקודה, כלומר, השמש היא... מלבד זה שיושם את המלכות העולם הטבע וזה, אז מוסבר בספרים שיעקב נקרא גם שמש, כי השמש היא עושה את התפקיד שלה בצורה כאילו תמידית, קבועה. השמש תמיד עולה לזרוח בשמיים. כאילו יש לה איזו תנועה שהיא צריכה לעשות, והיא אף פעם לא מפספסת אותה. מה השמש היא ביטוי כזה ש... אפילו שיש לה מתנגדים כאילו בכוחות הטבע, כוחות הטבע מנסים לפעמים אולי לעצור את השמש שלו, רוחות חזקות או כל מיני דברים כאלה, לעצור אותה כל מיני גורמי שמיים, אבל השמש תמיד במסלול שלה, היא לא מפספסת אף יום. ראיתם פעם שהשמש לא עלתה? היא לא מפספסת אף יום. זאת אומרת שהשם מבטא את זה שכוח כזה, של להתמודד מול עיכובים, מול מעכבים, כן, מול התנגדויות. אז השמש היא מבטאת כאילו את הניצחון של האדם על התנגדויות, על עקבות. כן, הליקום, תראו את הספר איתב לב, מסביר פה, הוא אומר, ככה נקרא את זה ממש בקצרה, תחזרו אחורה, אולם גם על פי פשוטן של דברים יש להבין טעמו שנקרא שמש, למה יעקב נקרא שמש, והוא על פי המבואר בספר ישמח משה, ותורף הדברים כי השמש יש לה מנגד למהלכה הטבעי. יש לה מנגד למהלכה הטבעי. טוב, זה כנראה משהו קשור יותר לתכונות האסטרונומיות שלה. אף על פי כן אינה מניחה את שלה, יוצאת במזרח ושוקעת במערב לתת שלום לכולה. תמיד במסלול קבוע, גם שיש לה מתנגדים. והוא מוסר ויסוד גדול בעבודת השם, שגם שיש לך מתנגדים, כן? איזה מתנגד יש לנו? מה המתנגד? זה כוח היצר הרע, כן? הכוח של היצר הרע שמושך את האדם לא לעשות דברים שהם לא הוא, כן? דברים שהם לא הטבע שלו, להרחיק אותו מעבודת השם, כן? אז מוסר גדול ויסוד גדול בעבודת השם, לבלי להשגיח על מניעות ועיכובים, כי אם לשבר כל המניות והמסכים שבינו לבין קונו, לעבוד עבודתו בקולט ובכל רגע עבודה תמה. אז לכן יעקב נקרא שמש, למה? והנה כפי המבואר בסיפורי תורתנו הקדושה נראה בעליל, כי יעקב היה לו מניות רבות ועצומות הרבה יותר מאבותינו אברהם ויצחק. כי עבור עליו צרות רבות, צרת לבן, צרת עשיו, צרת דינה, וצרת יוסף. אז יעקב הוא בעצם אהב שהיה לה הכי הרבה צרות, הכי הרבה התמודדויות. הכי הרבה קשיים שהוא צריך לנצח, הוא צלח את כולם. צלח את כולם, התגבר על כל המניות שמנעו אותו. זה כוח של שמש. כוח של שמש שהתגבר על כל המניות, ולהמשיך את המסלול שלך קדימה. לכן יעקב נקרא שמש, כן? ומי דומה ליעקב? יוסף. גם יוסף היה לו הרבה ייסורים וצרות. אבל יוסף, כן? כן, הרבה, המון ייסורים וצרות, נזרק לבור, מלחמות מול האחים וזה וזה, אבל יוסף עשה מה שיעקב אבינו לא עשה. יוסף התמודד מול כוח של יצר יותר עליון וחזק מיעקב אבינו אפילו. למה ההתמודדות של יוסף הייתה ההתמודדות הכי גדולה? מול אשת פוטיפר. אשת פוטיפר זה בעצם התמודדות שהיא יום יום, שהיא שעה שעה, שהיא במשך תקופה, אתם מבינים? זה שפוטיפר זה לא היה איזה אירוע חד פעמי שיוסף היה צריך לעשות פה איזשהו, להתגבר על עצמו ולהמשיך קדימה, הלאה, עשיתי את זה, בוא נמשיך הלאה. לא, היא יושבת עליו, יושבת עליו, היא מפתה אותו, היא מושכת אותו, יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, כל הזמן יושבת עליו אשת פוטיפר. אפילו עקדת יצחק זה בסופו של דבר, דבר עליון, אבל זה כמו חד פעמי כזה ונגמר. כאילו, זה בסוף, ברוך השם, לא היה גם, אבל כאילו, אירוע שאברהם מקריב את הבן שלו, מעשה עצום עליון, ברור. אבל אחרי הכל זה חד פעמי. יוסף זה יום יום, יום יום, שעה שעה, איזה בוטה, מפתה. ואפילו בכלא, אפילו בכלא, אחרי שהוא עומד בניסיון, הוא נזרק למקום הכי נמוך בכלא, ויכול לצאת משם, כמו שאתה אומר. זה ניסיון עצום. אז יוסף הוא שמש יותר מיעקב. ולכן יעקב, הוא מתגבר על היצירה שלו בצורה יותר חזקה אפילו מיעקב, לכן הוא זוכר שהשמש של יעקב משתחווה אליו. השמש של יעקב משתחווה אליו. בזכות הניסיון מפוטיפר, זה מה שגם העלה אותו לגדולה. המדרש אומר, ועל פי חיישה כל עמי. מה זה על פי חיישה כל עמי? פה שלא נשק לעבירה, על פי חיישה כל עמי. יד שלא נגע בעבירה, כן? לא ירים יד במצרים בלעדיך. הניצחון, ההתגברות שיוצא יוסף על יצר הרע, הביא אותו למלוכה במצרים. לכן הוא נקרא השמש, ולכן הוא, זה, יש פה דברים שאין לנו זמן לקרוא אותם, כן, אבל תראו את זה אחרי זה בפנים אתם רוצים, זה לכן השמש של יעקב משתחווה כאילו לשמש של יוסף. כי יוסף התגבר על ניסיון שאפילו יעקב, כאילו לא היה לו ניסיונות כאלה. וזה גם הזכות של יוסף לעלות למלוכה. אבל זה בעצם הכוח של יוסף לבטא שהוא מנצח את הכוח של עשיו. עשיו שולט על העולם הזה, נכון. עשיו שולט על העולם הזה. מה הכוח בעם ישראל גם לשלוט על עולם החומר, כלומר להתעסק בכל העולם הזה, בכל העולם החומרי, ולהניג אותו, למלוך עליו, זה מגיע מהכוח של יוסף. מהיכולת לנסח, מי שמצליח להשתלט על יצר הרע, מצליח להשתלט על התאוות הרעות שלו, על המידות הרעות שלו, מצליח להתגבר עליהם, זה מביא אותו למלוכה לשלטון. ולכן יוסף הוא המתנגד של עשיו, הוא המתנגד של כוח השמש, כן? ולכן יוסף הוא נקרא מה? והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ושורף את עשיו. כן, מה שרשי מביא, תראו את רשי הזה, כך קוראים מהר קצת הדברים, כאשר ילדה את רחל את יוסף, משנולד סתנו של עשיו, שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. אש בלו לאהבה, אינו שולט למרחוק, שנולד עשיו בית יעקב הקדוש, ורצה לשוב. יוסף הוא הכוח מתגל לעשיו, לכן השמש, א', הוא מבטא שהוא יותר גדגבי יצר אפילו מיעקב, וב', הכוח של עשיו משתחווה ליוסף. אבל מה גם הירח? ומה זה הירח, אבל? יוסף רצה גם לקחת את הירח. הירח זה כבר כוח אחר בעם ישראל. אז יוסף הוא המתנגד לשמש, כן, לכוח של השמש של עשיו, והוא השמש שלו מנצח את השמש של עשיו. השמש שלו שולטת בעולם הזה, שולטת בעולם החומרי בזכות היצרות של היצר הרע. אבל הירח, יוסף גם רצה לנכס אליו גם את הירח. מה זה הירח? מה זה הירח? הירח זה כבר מלכות אחרת. זה כבר מלכות בית דוד. ירח זה מדרגה מעל השמש. מבחינה מסוימת, כן? מדרגה אחרי שגוברים על היצר, עכשיו כובשים את המלכות של העולם הזה, מגיעים למדרגת הלבנה. לבנה ללאה משולה מלכות בית דוד. מלכות דוד מלכות הלבנה. מלכות, כן? שלזה כבר, יוסף כאילו זה לא אתה. כאילו זה מה שיעקב אומר, זה לא יקרה. הירח לא ישתחווה ליוסף. מה הכוונה? כי מה הבחינה של הירח? הבחינה של הירח זה לית למיגר מכלום. אלא מעצמה שום דבר. הירח כאילו, מה זה אין לה מעצמה שום דבר? אין לה אור עצמי משלה, לא כמו השמש שפועלת ועושה ושולטת על העולם הזה. הירח כאילו, אין לה אור עצמי שלה. אם אין לה אור עצמי משלה, אז מה כן יש לה? יש לה את הכל. כי יש לה את כל האור שהקדוש הוא מביא עליה. את כל האור האלוקי שורה בתוכה. כן, היא מסוגלת, זה המלכות בית דוד, הכוח של יהודה שבעצם מסוגל להכיל את כל הכוח האלוקי בתוכו. ולכן הירח, כן, זה כאילו, יוסף רצה שגם הירח, כאילו, הוא בעצם יהיה מלכות שלמה. זה כמה מולתי וגם ניצבה. לעתיד, כאילו באופן נצחי, שיהיה לו את המלכות השלמה, גם של השמש וגם של הירח. אבל בסופו של דבר, זה מה ש... טוב, לא הספרנו לקרוא את זה קצת, ככה זה מוסבר פה, בעצם שהשבטים אומרים לו, מה תמלוך עלינו גם לעתיד, גם המלוכה תהיה שלך גם לעתיד, זה לא. וזה גם מה שיעקב אומר, רק השמש ישתחווה לך. אתה מסוגל לנצח את הכוח של עשיו, נכון, אבל אחר כך צריך את הכוח של הלבנה של ישראל. הכוח של הלבנה זה הכוח של יהודה. יהודה הוא המלכות בית דוד שתבוא אחר כך, והיא תהיה המלכות השלמה. היא תהיה המלכות השלמה, והיא בעצם תהיה זאת תופיע באופן, באופן קבוע ו, באופן קבוע וניצב כאילו את מלכות ישראל. אבל יוסף הוא, הוא ה... זה הסבינים, אז כאילו יש פה את השמש והירח, זה, בעצם זה בחינות של יעקב, בחינות של יעקב של שמש וירח. לא הצלחנו לקרוא פה את הדברים, אבל זה כך, זה מופיע פה. את השמש יוסף כן מצליח להתגבור על יעקב מבחינת הניצחון על כוחות החומר של העולם הזה, אבל מלכות הלבנה היא נשארת למלכות לדוד, שיוסף הוא הכנה אליה. טוב, ברוכים תהיו. סליחה, שלא הספקנו.